טוב, עוד כמה שעות, יום ירושלים. אז לכם יש פה יום טוב שני של חברון, אבל ירושלים של כולם. זה עכשיו. נתחיל מזה. אומר דוד המלך, גדול השם, מולל מאוד, שזה נכון בכל מקום, אבל איפה זה מתבטא בייחוד? מעיר אלוקינו, הר קודשו. למה ירושלים היא עיר? בתחילת האנושות אנשים לא גרו בערים. התחיל מחוות, חקלאיות, כפרים. מתי אנשים בנו עיר? למה התעורר הצורך בעיר? מה היתרון המיוחד של עיר? עיר היא מכפלת כוח. זאת אומרת, בכפר קטן, אז נגיד, בכפר אחד מגדלים תבואה, בכפר אחד מגדלים עגבניות, בכפר אחד מגדלים גפנים. אבל גם מי שמגדל גפנים רוצה לאכול לחם. גם מי שאוכל לחם רוצה עגבניות. אבל הכפר הוא קטן, אי אפשר הכל. אז מה עושים? כשיש עיר מרכזית, אז יש בשוק, כולם מכל הכפרים מביאים את הסחורה שלהם, ושם השוק, שם מוכרים, שם קונים, אז גם שם יהיה הבנק, גם שם יהיה בית חולים, גם שם יהיה מוסדות השלטון. זאת אומרת, עיר היא מכפלת עוצמה, מכפלת כוח של המדינה. ירושלים היא לא עיר של אנשים, היא עיר האלוקים, עיר הקודש. זאת אומרת, היא לא מכפלת עוצמה של אינטרסים אנושיים, אלא הייחודיות של ירושלים, שהעניין האלוקי בעולם מופיע בצורה עוצמתית, מופיע בצורה מרוכזת, כמו שנראה, בעזרת השם. לכן היא נקראת עיר אלוקים. והיא נקראת יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריאת מלך רב. אז מה שמאפיין את ירושלים זה יופי, שמחה וקריאת מלך רב, הקריאה של המלכות הכוללת. אז המאפיינים של ירושלים הם היופי והשמחה. רואים את זה גם על דרך השלילה. באיכה, אז בקינה על החורבן, אז גם אומר ירמיהו, שרפקו עלייך כפיים כל עוברי דרך. שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ. זאת העיר שכולם היו אומרים עליה שהיא כלילת יופי ומסוס לכל הארץ. אז שוב, רואים שאלה שני המאפיינים הבולטים. איפה היופי של ירושלים? איפה השמחה של ירושלים? את המהות של ירושלים אפשר להכיר את המקדש, שהוא העיקר, הוא הלב של ירושלים. אז מה המהות של המקדש? אומר רב צבי יהודה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רש"י מסביר, בית קדושה. יש צורך שהשכינה תתגלה בבניין שנבנה על הקרקע. קרקע היא מעשה השם, ועל גביה עומד בניין מעשה ידי אדם, והשכינה שורה על מעשה האדם. קיימת מצווה לבנות בית מקדש, שבו נפגשים שמיים וארץ. אם כן, יש כאן שותפות והתחברות של מעשה אדם עם קרקע אלוהית, או אל מועד, והמובן של מועד הוא התוועדות. זאת אומרת, המקום, בית המקדש, זה כמו שיעקב אבינו קורא לו, שער השמיים. נקודת המפגש בין שמיים וארץ. זה שער. התורה ניתנה משמיים וירדה לארץ, אז עכשיו צריך מקום שיחזיק אותה בארץ. אז המקום הזה, איפה התורה נמצאת? בקודש הקודשי. אז בהתחלה במשכן, ואחרי זה המטרה היא במשכן הולך עם ישראל במדבר, אחרי זה שילה, כן, בגלגל, שילה, נוב, גיבון, על בסוף המטרה היא להגיע לבית המקדש. אז התורה שירדה משמיים לארץ נמצאת בבית המקדש, שהוא גם המקום של העבודה, של הקורבנות, של התפילה. מה זה עבודה? פנייה מהארץ אל השמיים. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מורכב לשני הערוצים האלה. זה העולם. זה הקדוש ברוך הוא, מי שלא. עכשיו, איך מחברים ביניהם? אז יש שני ערוצים של חיבור. אחד, זה שיהיה קשר, צריך שיהיה קשר דו כיווני. אז ערוץ אחד של קשר, מהשמיים לארץ, מהקדוש ברוך הוא אל העולם, והוא נקרא תורה. כדי שהקשר יהיה שלם, צריך פשוט שיהיה קשר מהעולם אל הקדוש ברוך הוא. והקשר הזה נקרא תפילה. וביחד הם משלימים את החיבור. התורה זה דבר השם אלינו, בתורה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, ובתפילה אנחנו מדברים אליו. בתורה הקדוש ברוך הוא מספר לנו מה הוא רוצה, ובתפילה אנחנו מספרים לו מה אנחנו רוצים. ושניהם בבית המקדש. כלומר, בית המקדש הוא המקום של חיבור שמיים וארץ. אז מה כולל, איך נראה המקום הזה של חיבור שמיים וארץ? אז הוא בעצמו, יש בו חיבור של שני דברים. של קרקע ובניין. זאת אומרת, אם יבנו את הבניין הזה במקום אחר, זה לא בית מקדש, כמובן. כי בית המקדש חייב להיות, איך כתוב בתורה? איך נקראת ירושלים? ירושלים לא מוזכרת בתורה אף פעם. איך היא נקראת? המקום אשר יבחר השם. אז קודם כל זה מקום. קרקע זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול לייצר קרקע. אז יש פה קרקע, אז קרקע מבטאת את הערך האלוקי המוחלט. בניין, בניינים אין בטבע. בניין זה משהו שהאדם בונה. אז איך נראה המקום שבו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא? קרקע ובניין. כלומר, מעשה ידי הקדוש ברוך הוא ומעשה ידי אדם שנפגשים ביניהם. אז לכן זה נקרא אוהל מועד, מלשון צבעדות, כלומר, מפגש. במפגש, אולי עוד, אומרת הגמרא, מסכת קידושין, המקור הבא, 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ו1 כל העולם כולו. למה ירושלים מתוארת בעיקר ביופי? מה, דוד המלך לא יכול להגיד עיר הקודש, עיר התורה, עיר העבודה? למה יופי מבטא את המהות של ירושלים? מה ההגדרה של יופי? אומר הרב, שתי הגדרות מאוד דומות. משפט היופי הוא קיבוץ חוקים נפרדים אל תוך מערכה אחת בסידור מקביל. או דומה, יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. מה זאת אומרת? נגיד בלחן. אז מה גורם לזה? לחן הוא אוסף של צלילים. אבל לא כל אוסף צלילים הוא לחן. מה הופך את הלחן ללחן? שיש בו הרמוניה בין הצלילים. אחרת זה צורם. אותו דבר ריקוד. מה שעושה את הריקוד ליפה זה ההרמוניה שבין התנועות. מה שעושה את השיר ליפה זה ההרמוניה שבין המילים. אז תמיד יופי זה חיבור מתאים, יפה, בין כמה מרכיבים. אז זה מה שהרב אומר כאן, שמשפט היופי הוא קיבוץ, חוקים נפרדים, אל תוך מערכה אחת, בסידור מקביל. יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. אז כשהצלילים מתאימים, אז הלחן יפה. כשהתנועות מתאימות, הריקוד יפה. כשהמילים מתאימות, אז השיר יפה. כשאנחנו מתאימים לקדוש ברוך הוא, אז מה יפה? חיים יפים. כשיש התאמה בין החיים לבין מקור החיים, אז החיים יפים. אז מתגלה הרמוניה בכל המציאות. אז לכן ירושלים היא עיר של היופי. העיר של ההרמוניה הכי שלמה שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו. ולכן חלק מהמהות שלה זה חיבורים. עיר של חיבורים. כמו שוב בתהילים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם השם. למה ירושלים מחברת את כולם? אומר רב אחד מוולוז'ין, מה זה ירושלים? כלומר, מה הקומה הרוחנית שנקראת ירושלים, שהעיר ירושלים מבטאת אותה? אומר רב חיים וולוז'ין, וזהו עניין הכתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת פלותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אז עוד פעם, הקדוש הוא אומר לנביא, לדבר אל מי? לירושלים. ולומר למה? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת פלותייך, לכתך אחריי במדבר. אז מי הלכה אחרי השם במדבר? ירושלים. אומר רב חיים וולוז'ין, כינה כתוב כלל ישראל בשם ירושלים. ירושלים היא כנסת ישראל. כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל בעלותם לראות בני אדון השם ברגל. זה המקום שבו מתברר המכנה המשותף של כל השבטים. התוכן הפנימי, ושם קיבלו כלל ישראל שפע תורה, קדושה ויראה, כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל. זהו שכתוב אהבת פלולותייך, רצונו לומר כלילות. לכן, כמו שראינו למעלה, ירושלים נקראת כלילת יופי. כלומר, היופי שנובע מהחיבור של כולם אל הכלל. אז מתבררת ההרמוניה שבין כולם. כי ככה ביום יום לכל אחד יש את האינטרסים שלו. אז האינטרס של המעסיק זה לא האינטרס של המועסק, שהוא לא האינטרס של משרד האוצר, שהוא לא האינטרס של הרשות המקומית. אז יש תמיד התנגשות בין האינטרסים, ואז זה מביא לחילוקי דעות שעלולים להביא גם לחילוקי לבבות. אבל כשנפגשים עם המכנה המשותף של כולם, נגיד שקולים לרגל כולם ביחד, אז כולם חברים. כי מתברר, נחשפת הקומה הפנימית שמעבר לכל המחלוקות, שהיא יותר עמוקה, יותר שורשית, שהיא אמת של כולנו. אז לכן, ירושלים היא לא של אף אחד, היא רק של כולם ביחד. זה נמצא בגמרא במגילה, ביטוי לזה, בתנא אחד סובר, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. לתניא, אין מזכירים בתים בתוך ירושלים, פנה ברגל, בזמן העלייה לרגל, לפי שינם שלהם. יש מחלוקת, האם ירושלים היא על גבול יהודה ובנימין, או שהעיר ירושלים עצמה היא מחוץ לחלוקה, היא של כולם ביחד. גם קנו אותה כולם ביחד, בכסף שדוד אסף מכל שבטי ישראל. אומר הבן איש חי, מהבירור שלו על הגמרא, שנקרא בניהו בן יהוידע, הטעם שלא נתחלקה ירושלים לשבטים מפני שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מעלה ומחוברת אליה. וכמו ירושלים של מעלה, יד כל ישראל שווים בה, כן, ירושלים של מטה. זאת אומרת, מה זאת אומרת שירושלים של מעלה, יד כל ישראל שווים בה? ירושלים של מעלה, זאת כנסת ישראל. ובכנסת ישראל, מבחינת עצם השייכות לכנסת ישראל, כולנו שווים. בתפקוד היומיומי, לא כולנו שווים. כל אחד יש את המקום שלו, את המדרגה שלו, אבל בעצם החיבור לכנסת ישראל, כולנו שווים. זה כמו בגוף האדם. יש איברים יותר מרכזיים, יש איברים פחות מרכזיים. אבל בעצם יותם איברים, כלומר ביטויים של הנשמה, של החיים הפנימיים, אז המוח הוא לא יותר איבר מאשר האצבע. בתפקוד יש ביניהם הבדל. בחשיבות, בפועל, יש ביניהם הבדל. אבל בעצם השורש, אין הבדל. בעצם השורש, כולם שווים. ירושלים מפגישה אותנו עם המקום שבו כולנו שווים. אז לכן היא הופכת את כולם לחברים, כי מתגלה המכנה המשותף של כולם. וזה יובן הפסוק, ירושלים הבנויה היא ירושלים של מטה, יש בה בניינים, ירושלים הפיזית, היא כעיר, כלומר היא כמו עיר, בכף הדמיון, היא דומה לעיר, ירושלים של מעלה, אשר חוברה לה יחדיו, ששם יד כל ישראל שווה ומחוברים יחד. מתי רואים את זה? והעדות זו ניכרת, בזמן ששם עלו שבטים שבטי יה, שהוא זמן עליית הרגל, שאין מזכירים בתים לירושלים. כי להיות בירושלים זה לחיות. אי אפשר לעשות מזה עסקים, שזה משהו חיצוני, חלקי. אומר המלבין על הפסוקים האלה יותר בהרחבה. ירושלים היא הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. כלומר, שאליה כמקום ובעבורה, כלומר כסיבה, בגלל התוכן שלה, התחברו האיברים הפרטיים של הגוף הכולל יחדיו, להיות גוף אחד, ששם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל להודות לשם השם. אומר המלבין, ששם, כי לשם, עלו שבטים, שבטי יה, והתחברו כולם על ידי העיר הזאת, עד שהיא עדות לישראל, שם גוי אחד. מה זאת אומרת? מה פירוש המילה שבט? הפירוש המקורי של המילה שבט, לפני שזה נהיה כינוי לקבוצת אנשים. מה? כמעט. ענף. לשבט, למקל קוראים שבט כי הוא עשוי מענף, אבל הפירוש המילולי המקורי של שבט זה ענף. אז עם ישראל מורכב משבטים, מענפים. אז נגיד שמישהו רואה עץ מהקומה השנייה של בניין, אז הוא רואה רק את הענפים. אז כשרואים רק את הענפים, רואים המון סתירות. אחד פונה ימינה, אחד פונה שמאלה, אחד ארוך, אחד קצר, אחד עם פירות, אחד בלי פירות. אז לא נראה שיש ביניהם חיבור. אבל אם יורדים קומה, אל הגזע, אל השורשים, אז מבינים שזה מצוין שזה כך. תראו לעצמכם עץ שכל הענפים לכיוון אחד. היה מתמוטט, והיה לו שיווי משקל. תראו לעצמכם שכל הענפים היו באותו אורך. הם היו מסתירים אחד לשני את השמש, ולא היו פירות. אז זה שלכל ענף יש את הנישה שלו, את הפנייה שלו, את הכיוון שלו, את הזווית שלו, זה מה שיוצר את ההרמוניה בין כולם. בזכות זה כל העץ מניב פירות. אז ככה השבטים הם שבטי ישראל. המכנה המשותף של כולם נקרא ישראל. השבטים הם ענפים של הישראליות. אז ירושלים, שלשם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, שיש כזה מושג ישראל, שזה לא אוסף הפרטים, אלא מהות אחת, שהם מתאחדים ומה שכולם מתקבצים שם בשלוש מועדי השנה לתכלית אחד. כלומר, אז אמרנו כולם מחוברים, אבל צריך משהו שיחבר את כולם. אז מה מחבר את כל השבטים? שיש להם תכלית אחד, להודות לשם השם. למה קוראים לנו יהודים? על שם אחד השבטים. נכון? יהודה. למה ליהודה קראו יהודה? הפעם הודה את השם. על מה פירוש המילה יהודים? שאומרים תודה. להגיד תודה זאת גישה לחיים. הרמב״ם קיבל הרבה מאריסטו. כי אריסטו אמר דברים חכמים, נכונים. תקבל את האמת ממי שאמרה. איפה נפרדו דרכיהם של הרמב״ם ואריסטו? בתשובה לשאלה שיש עליה שתי תשובות אפשריות, ששתיהן לא הגיוניות. השאלה, איך התחיל הכל? כל המציאות. ממה היא נובעת? יש רק שתי אפשרויות. אחת, להאמין בבריאה, שבורא עולם ברא את כל המציאות מאין ליש. זה אפשרות אחת. האפשרות הזאת היא לא הגיונית. כלומר, השכל ההגיוני של האדם לא יכול לקבל את האפשרות הזאת. למה? כי השכל האנושי לא מכיר במושג עין. השכל האנושי יודע רק לנתח מה שיש, אבל לא יכול לסבול מושג של אין, של ריק מוחלט, של חוסר הוויה. אז הבריאה זה פתרון לא הגיוני. מצד שני, מה החלופה? אם לא מאמינים בבריאה, אז מה נשאר להאמין? שמאיפה התחיל העולם? מה? המפץ הגדול. ומי הפיץ את המפץ הזה? מה היה קודם? קוראים לזה המרק הקוסמי. אבל מי בישל את המרק הזה? וזה מה שנקרא חומר קדום. זאת אומרת שתמיד היה עולם, ולפני גם, ולפני לפני גם, ולפני לפני לפני גם. אבל המפץ הגדול, משהו התפוצץ במפץ, נכון? אז מה זה הדבר שזה שהתפוצץ? חומר קדום, שמאיפה הוא? תמיד היה. אין מה לשאול. גם זה לא הגיוני. כי השכל גם לא מכיר במושג נצח. אז להגיד שהחומר תמיד היה קיים, זה להגיד בעצם נצח. אז יש פה שתי תשובות אפשריות ששתיהן לא הגיוניות. אז הרמב״ם קיבל את תורת ישראל, אז הוא יודע שהעולם נברא. ואריסטו בחר להאמין בחומר קדום. מה ההבדל? אמונה, למדנו, תחילת החורף, שהיא לא, הוא כותב הרמב״ם, במורה נבוכים, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא המצויר בנפש. זאת אומרת, אמונה זה לא שאדם מסכים עם כמה אמירות מופשטות, אלא אמונה, המבחן של האמונה זה איך אדם חי. כלומר, יכול להיות אדם שטוען שהוא מאמין, הוא בעצם לא. יכול להיות אדם שטוען שהוא לא מאמין, הוא בעצם כן. נגיד, אם אדם טוען שהוא מאמין, אבל הוא גונב או משקר, אז הוא לא באמת מאמין. כי אם הוא מאמין שאלוקים רואה אותו, אז הוא לא היה מתנהג ככה. אז הוא לא באמת מאמין. יכול להיות אדם שטוען, אומר, אני לא מאמין באלוהים. למה? כי משהו שמע על המושג אלוהים, זה כל כך דוחה. שוב, אם זה אלוהים, אני לא מאמין בו. אז כמו שאמר אברבנאל, הזכרנו את זה פעם, שהאלוהים שבו הכופר כופר, זה לא אלוהים שבו המאמין מאמין. הכופר כופר באלוהים שבו נדמה לו שהמאמין מאמין. כלומר, בעצם הסתירה בין המאמין לכופר זה יותר קצר בתקשורת מאשר מהות. אנשים ממציאים לעצמם אלוהים מדומיין, עם תכונות מעוותות, ואז הם כופרים בו, ברור. גם אני הייתי כופר בו. אז עיקר האמונה הוא בנפש. מה ההבדל בין הנפש של מי שמאמין בבריאה למי שמאמין בחומר קדום? שמי שמאמין בבריאה, אז החיים הם חסד אלוקי, הם מתנה, הם ביטוי של אהבה. מה יותר אהבה מאשר להעניק חיים? בקדוש ברוך הוא העניק לנו חיים. מאהבה? אז מה אומרים? מה המילה הראשונה שאומרים בבוקר? מודה. קודם כל תודה. והמודה הזה ממנו נובע האני. לכן שתי המילים הראשונות שאומרים בבוקר הם מודה אני, ולא אני מודה. זאת אומרת, לא בגלל שאני מודה אני, לא בגלל שאני מודה, אלא בגלל שאני מודה אני. עצם האני שלי הוא ביטוי של ההודיה. בגלל שאני מודה להשם ומודה בהשם, אז יש לי אני. יש לי זהות. לעומת זאת, היווני קם בבוקר, כן? אריסטו קם בבוקר, והחיים בשבילו הם לא מתנה אלוקית, הם לא ביטוי של חסד, הם לא ביטוי של אהבה, הם פשוט עובדה, ניטרלית. אין להם יד להגיד תודה, כי העולם הוא סתם. גוש חומר, ששווה ללמוד איך הוא עובד, כדי לנצל אותו כמה שיותר. לא סתם היוונים כתבו טרגדיות. מי שמאמין, הוא יודע שהעולם כרגע לא מושלם, אז מה זה אומר? שהעולם הוא בדרך לגאולה, הוא בדרך להיות מושלם. אבל מי שלא מאמין, מבחינתו יש בעולם, ואנחנו יודעים שיש בעולם הרבה חסרונות, אז מבחינתו ככה זה תמיד יהיה. אם לא החסרונות האלה, יהיו חסרונות אחרים, אבל זה המציאות. לא סתם היוונים כתבו טרגדיות. הכל נגמר רע. אבל עם ישראל, זה ההפך גם בלשון, גם בהלכה. מה ההפך ממודה? תובעים ממישהו חוב. אז או שהוא מודה, או שהוא כופר. ההפך ממודה, זה כופר. אז התכלית של עם ישראל היא להודות לשם השם. זה המכנה המשותף, שכולנו יהודים. כולנו מודים לשם השם. וזה הכוח הפנימי, כלומר מודים, מכירים, מודה, זה גם אומר תודה, וזה גם מכיר באמת. כמו שלים, אתה מודה שכך וכך, מודה. מה הכוונה מודה? מסכים שזאת האמת, מקבל שזאת האמת. אז עם ישראל עולה לירושלים כדי להודות לשם השם, לבטא את ההכרה שלנו באמת האלוקית, ולהגיד תודה. אומר המלבים, עד שהתכלית הזה, להודות לשם השם, הוא הכוח הפנימי, הקושר האיברים הפרטיים, שהם לא יהיו אוסף פרטי, והוא חיי הגבייה הכללית. והעיר ששם, אז עוד פעם, אז החיים של הגבייה זה ההודיה. והעיר ששם התקבצו היא כמו הלב שבו תחול רוח החיים. כלומר, רוח החיים מופיעה לפעימות הלב. המחיה את הגבייה ומקרב העצמות המפוזרות עצם אל עצמו. זאת אומרת, יש הרבה איברים חשובים בגוף האדם, אבל כל אחד מהם יש לו את התפקיד שלו. העין רואה, אבל היא רק רואה. האוזן שומעת, היא רק שומעת. כבד מסנן דם, על העבלה המפריש אינסולין, אבל לכל אחד התפקיד שלו. הלב הוא איבר כללי. כלומר, הוא לא עוד איבר של שוט התפקוד שלו, אלא הלב הוא זה שמזרים דם וחמצן לכל האיברים. אז הוא איבר כללי. אז זה דבר ירושלים, היא עיר כללית. היא כמו הלב, שבו תחול רוח החיים, המחיה את הגבייה, ומקרב העצמות המפוזרות מצד עצמם, עצם אל עצמו. כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. כי שמה, והיא גם כן כמו הנפש המדבר אשר בגבייה. כלומר, ירושלים היא גם הלב, אבל היא גם הנפש המדבר. הנפש המדבר זה השכל. ירושלים היא לא רק הלב, היא גם המוח. מה בירושלים? אז מה שמבטא את זה שירושלים היא הלב, שכולם מתקבצים אליה, לבטא בה את התכלית. בה מופיעה החיות הלאומית שלנו. מה מבטא את זה שהיא השכל? אומר המלבין, כי שמה ישבו כיסאות למשפט, שהם הסנהדרין ושופטי ישראל, ומשם תצא תורה ודת ודין. זאת אומרת, אמרנו, יש כפרים קטנים ויש עיר. העיר היא המקום המרכזי. עכשיו נמצא השוק. עכשיו נמצא הבנק. אבל שם גם נמצא בית המשפט. מה מבטא בית המשפט? המשפט מבטא את הערכים של החברה. זאת אומרת, איך ראוי שאדם ינהג? איך לא ראוי שאדם ינהג, או איך אסור לאדם להתנהג. ואם מישהו מתנהג בצורה שאסור להתנהג, מה עושים לו? זה נקבע בבית משפט. אז ירושלים, שם נמצאים הסנהדרין. מה מיוחד בסנהדרין? אפשר ללכת אל הרב המקומי, והוא גם יפתור את הבעיות. הסנהדרין הם התורה הכללית. זאת אומרת, הם אלה שפוסקים לכלל ישראל. לצאת למלחמה, לאשר שמישהו הוא נביא, להוסיף על חומת העיר, להרחיב את ירושלים. זה דברים שרק הסנהדרין פוסקים. זאת אומרת, הם פוסקים לכלל. ועוד משהו, ושם ישבו כיסאות לבית דוד, שמשם תצא ההנהגה הכללית לכל פרטי האומה. אז גם, זה ההבדל, כלומר שם ירושלים היא עיר המלכות. מה זה מלכות? מלכות זה כלליות. כי נגיד, יש הרבה מקורות סמכות. יש הרבה אנשים שאומרים מה לעשות. אבל כל אחד, הסמכות שלו היא חלקית. ראש עיר, אז הוא אחראי על מה שקורה בעיר שלו. על מה שקורה בעיר אחרת, אין לו שליטה. שר בממשלה, הוא אחראי על התיק שלו. אבל הוא לא אחראי על תיק אחר. מלך הוא מי שכולל את כולה. מלך הוא כולל, זה הנהגה הכוללת. אז ההנהגה הכוללת היא בירושלים. שזה כיסאות לבית דוד. שזה השושלת הראשונה. של מלכות. מה? לא הראשונה, היחידה. אז בית דוד, זה אומר שיש הנהגה כללית, לכן גם חשוב היופי של המלך, דרך אגב. כתוב, מלך ביופיו, תחזן העיניך. חושב את המשנה ביומה, שהמלך והכלה רחצו את פניהם. אז הכלה, כי עכשיו נוצר הקשר עם בעלה, חשוב שהיא תהיה תראה יפה, והמלך. זה המהות של התפקיד שלו, שהוא יפה. אדמונים יפה עיניים, הוא צריך להיות יפה, הוא מייצג את החיבור בין כולם. אז כמו ירושלים, שהיא כלילת יופי, היופי המושלם, אז ככה זה שעיר המלכות, והמלך צריך להיות יפה. יש הלכות שקשורות לזה. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. אומר המלבין, שאלו, או אולי נדלג רגע לפני שנמשיך. אז נדלג למקור הבא. אומר רב ציודה, בהנהגת הציבור, על פי דבר השם, ישנם ארבעה יסודות. או למדתם באזרחות על שלוש רשויות. אז בתורה יש ארבע. כלומר, יש ארבעה מקורות סמכות שאומרים לעם ישראל מה לעשות. תורה, נבואה, כהונה ומלכות. כלומר, תורה מדריכה את עם ישראל, זה הסנהדרין. נביא אומר לעם ישראל מה לעשות, אפילו נגד התורה, בהוראת שעה. כהנים מדריכים את עם ישראל, בכל מה שקשור לבית המקדש. ומלך, הוא גם מדריך את עם ישראל ונותן הוראות. אז כמו שיש ארבע אותיות בשם הוויה, וארבע יסודות לצחן, דומם צומח חי מדבר בטבע ובמציאות, כך יש ארבעה עמודי תווך לכלל ישראל. עוד אומר רב ציודה, גם בגוף האדם יש הבחנה בין איבר לאיבר. הוא חושב שבגוף האדם יש איבר שיש בו מרכזיות מיוחדת, הלב, כך ירושלים ביחס לשאר מקומות בארץ. מה ששייך למרכזיות מיוחדת, הנה, בירושלים יש ריכוז כל הכוחות הפנימיים של העם. היא הייתה מקום המלוכה, כי המלך יושב בירושלים, ערס הנבואה, זה כתוב, יש נביאים שכשהתנ"ך מציג אותם, אז הוא אומר, מאיפה הם? מדברי עמוס, שהיה מן הנוקדים בתקוע. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות, פרץ בנימין. אז דבר ראשון, כשמציגים את הנביא, אומרים מאיפה הוא. אבל יש נביאים שלא. חזון ישעיהו בן עמוד, לא כתוב מאיפה הוא. חזון עובדיה, לא כתוב מאיפה הוא. אז אומרת הגמרא, כל נביא, אם לא כתוב מאיפה הוא, הוא מירושלים. למה? גיא חיזיון, מה? כי הוא נביא, מה? מאיפה הוא יהיה? מירושלים, מרחוב הנביאים. כי זה המקום הטבעי של הנבואה, של דבר השם. מקום המקדש, שבלשכת הגזית שלו היה גם מושב הסנהדרין. עיר, בקיצור, עיר שעוצמה מדינית רוחנית, מוסרית ומשפטית, חברו בה יחדיו. איך... איך בחרו, איפה נמצאות הערים הגדולות, ערי בירה? בדרך כלל זה או עיר נמל, או עיר שיושבת על נהר, ואז כולם מכל המקומות הביאו לשם, ואז זה נהיה מקום חשוב. כמעט בכל עיר בירה. יש או נהר, או נמל, או שהיא על הר גבוה, או שהיא, מאוד, או שהיא הייתה פעם לפחות מאוד מבוצרת, זה התחיל בכלל בתור איזשהו מבצר גדול, חומה גבוהה, ירושלים. לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, היא לא... אין בשום יתרון מבחינה אסטרטגית או משהו. אין שום סיבה שירושלים תהיה עיר מרכזית. חוץ מזה, שעיר האלוקים. אז מה שמיוחד בה, שיש בה, שבה מופיעים מרכזי הכוח של האומה, ומרכז הכוח של האומה הישראלית הוא תורה והנבואה ועבודת השם. ושם כולם עובדים ביחד. ההרמוניה שביניהם זה היופי. כתוב על מלכת שבא, שהיא באה לראות, שומעת את שמה שלמה, והיא באה לראות, ו... אז היא רואה את מאכלו, הוא משתהו וזה, אבל גם זה, זה היה גם אצלה. אבל כתוב שהיא ראתה את עולתו אשר יעלה בית השם, ולא קמה בה עוד רוח. אומרים חז"ל, מה זה עולתו אשר יעלה בבית השם? כתוב שהיה גשר בין בית העולה הזאת, זה גשר שהיה חיבר בין ארמון המלך, לבין בית המקדש. וכשראתה את זה, לא קמה בה עוד רוח. את זה עוד לא ראיתי, את זה אני לא מכירה. את החיבור הזה בין מקום המקדש לבין המלך. כי המלך הוא מטפל בהווה. הוא איש לחיצוניות באומות העולם. ומקדש הוא מקום פנימי. אז מה קשור מלך למקדש? רק במקדש מלך, עיר מלוכה, בירושלים. שבה מתברר שבעם ישראל המקדש והמלכות זה אותו דבר. אותו עניין. אז זה מה שאומר כאן, מה שראינו במלווים, שירושלים היא הלב וגם היא החיות, אז לכן היא הלב, אבל היא גם הלב שמדבר, והיא גם ההנהגה הכללית. טוב, היא גם לפסוק ו' באמצע, קצת מעל אמצע העמוד. כאילו, כביכול, כשמכירים את גוף האדם, אז לומדים אנטומיה ופיזיולוגיה. מה ההבדל ביניהם? אנטומיה זה כמו אטלס של כל האיברים, לדעת מה נמצא איפה. פיזיולוגיה זה להבין את התפקוד בפועל. נגיד אנטומיה זה לדעת איפה השרירים נמצאים, ופיזיולוגיה זה להבין את התנועה, להבין את, את הפעילות של ההורמונים, להבין את, את הפעילות של מערכת העצבים. אז יש את המרכיבים ויש את הפעולה, כמו במתכון. בתכון, קודם כל כתובים המרכיבים, נכון? קמח, מים, סוכר, אחרי זה האופן, מה עושים איתם, איך מערבבים ובאיזה צורה, ומה קודם ומה אחר כך. אז ככה, עכשיו כשבאים ללמוד את ירושלים, עד עכשיו ראינו את המרכיבים. ירושלים היא, יש בה כהונה, יש בה נבואה, יש בה מלכות, יש בה סנהדרין. עכשיו, במה תלוי ההתנהלות של ירושלים, החיות של ירושלים? אז זה הפסוק הבא, פסוק ו', באמצע עמוד. שאלו שלום ירושלים, ישלה יואבייך. שאלו, אחר שבאר שירושלים היא המעמדת חיבור הגבייה הכללית ואחדותה, שהיא כאילו גם חוט השדרה, הכל עומד עליה, אומר, כמו שאם תשאל לשלום הגבייה האישית, כלומר הבריאות של בן אדם פרטי, אז מה קובע עד כמה הוא בריא? נשיב לו ששלומה תלוי עם האיברים והכוחות שבגבייה מקושרים, ויש להם שלום יחדיו, אם יש הרמוניה בתפקוד של כל המערכות. בזה תלויה הבריאות. כי בעת יעשה פירוד ביניהם, אם אין חיבור, אז יבוא המוות. כן, כך, אם תשאלו לשלום ירושלים, איך נדע מה המצב של ירושלים? נאמר התשובה ששלומה תלוי אם ישלה יהיו אוהבייך. כלומר, אם אוהבי ירושלים, שזה עם ישראל, יהיה ביניהם שלווה פנימית, בזה תלוי שלום ירושלים. אחר שעיקר עניין ירושלים הוא אחדות האומה. כמו שאמרנו, אין לה עניין פרטי. כי בשביל עניינים פרטיים יש ערים יותר מוצלחות. זבולון לחוף ימים ישכון, אז הנמל הוא יותר חשוב. גם לשלמה היה נמל, נכון? לציון גבר. אז יש מקומות יותר חשובים. גם לא חייבת להיות עיר המסחר או העיר הכי מבוצרת. אבל העניין של ירושלים הוא אחדות האומה. ואם כן, אם יתעורר בין אישיהם ריב ומדנים ופירוד לבבות, לא נמצא שלום ירושלים. אם בתוך עם ישראל יש מחלוקות, לא נמצא שלום ירושלים. במלחמת השחרור, איבדנו את ירושלים העתיקה. יכול להיות כי היה מצור על העיר העתיקה, ונוצר נתק בין העיר העתיקה לעיר החדשה. יכול להיות שהיה אפשר לפרוץ את המצור הזה ולהתאחד ולהעביר את החמושת ולהזרים כוחות. הבעיה היא שניסו לפרוץ לעיר העתיקה, אבל ניסו שלוש פעמים במקומות שונים. הפלמ"ח ניסה משער יפו והאצ"ל משער ציון והלח"י משער האשפות, לא זוכר בדיוק את השערים, אבל קיצור, היה פיצול כוחות. דווקא בירושלים, גם אחרי שהמחתרות התפרקו בכל הארץ והצטרפו לצה"ל, בירושלים עדיין הכל נשאר מפולג. ואיבדנו את ירושלים. כי עיקר שלומה הוא אם היא כעיר שחוברה ליחדיו, לא הם יתפרדו. עכשיו המלווים מבאר בזה את הפסוק, והנה, יש הבדל בין שלום ובין שלווה. ששלום הוא השלום החיצוני, ושלווה הוא עם אחרים. כלומר, שלום זה להיות בהרמוניה עם מישהו אחר, ושלווה הוא השלווה הפנימית. כלומר, כשאדם עם עצמו בשלום, זה נקרא שלווה. נגיד, אם אדם כועס על עצמו, או שהוא ביקורתי כלפי עצמו, אז הוא לא בשלווה. אמר, שעל ידי שישראל תהיה להם שלווה פנימית, שעל זה אמר אוהבייך, כלומר כשישליו אוהבייך, שיהיה אהבה ביניהם, אז הגם שלא יהיה להם שלום עם אויביהם החיצוניים, זה יגרום שלום ירושלים החיצון. כלומר, עם כל המרכיבים של עם ישראל יחיו ביחד בהרמוניה, יהיה שלום גם עם האויבים. ואז על ידי שיהי שלום וחילך, שלווה בארמונותייך. מה זה חיל? זה חומה חיצונית. יש שלום בחילך, החיצון והחומה סובבת את ירושלים. על ידי שהתאגדו השבטים השוכנים סביב ירושלים, ולא יהיה מצות ומריבות סביב חומתה, כלומר בין שבט לשבט, כשהסביבה תהיה בהרמוניה, על ידי כך יהיה גם שלווה בארמונותייך הפנימיים. אז ירושלים היא מקום של חיבור שמיים בארץ. זה נכון כל השנה. אבל מה קרה בכ"ח באייר? השמיים והארץ נפגשים. מה זאת אומרת? בתנועה הציונית יש גם ארץ ושמיים. ארץ זה לייבש את הביצות ותהיה עלייה ולהקים את המדינה, וצבא, זאת הארץ של הגאולה. ויש, ואנשים ש... שהקימו את התנועה הזאת, אז קראו לה ציון, התנועה הציונית. זה מעניין, ציון זה קריית המלכות של ירושלים. לקריית המלכות יש שם נפרד, כמו שבשושן יש העיר שושן ויש שושן הבירה. שהעיר שושן זה העיר, ושושן הבירה זה קריית הממלכה, קריית השלטון. אז ככה בירושלים, יש את ירושלים ויש את קריית הממלכה שנקראת ציון. אז ציון זה הצד המלכותי. אז קמה התנועה הציונית? לבנות את קומת המלכות. והרב קוק הקים את תנועת ירושלים. שירושלים זה השמיים, זה הצד הרוחני, זה הנשמה של התנועה. כלומר, להבין את הקודש שהגאולה מבטא. שהגאולה זה לא מצב טכני, שכלא רודפים אותנו בגלות, יש לנו מקלט בטוח. אז בתפחת בייר, תפה שסמך דלת, הרב קוק עלה לארץ, ואז נפגשו השמיים בארץ, והנשמה הפנימית של הגאולה, מי שזכה להוריד לעולם את תורת הגאולה, בפועל, מגיע לארץ, מהרב של היישוב החדש, של יפו והמושבות, של אלה שעוסקים בגאולה בפועל. והוא מקים את תנועת ירושלים. ובכ"ח באייר, אז עם ישראל מגיע לירושלים חזרה. ומה? ואז זה קו התפר. כתוב, מתפללים, שתוכל ממרא קוממיות לארצנו. אז קוממיות, אז חז"ל אומרים, זה שתי קומות. כלומר, יש בגאולה שתי קומות. יש, אמרנו, את קומת הבסיס, קומת החומר, ועל גביה את קומת הרוח. המעבר ביניהם התחיל במלחמת ששת הימים. כי ב-19 השנים הראשונות של המדינה, באמת היינו פליטים, ועסקנו באמת במינימום, בצנע, בקליטת עלייה, ולייצר כלכלה וביטחון בסיסי. ולהגיד בשנים האלה הראשונות של המדינה, שהמדינה היא לא מקלט בטוח במהות, אלא העניין שלה זה גאולה, זה הבית השלישי, זה גאולה שלמה לעם ישראל, זה היה נשמע מופרך, תלוש, הזוי, כל כך לא מחובר למציאות. אבל מה קרה כשהגענו, הנה, איזה בית מקדש, איזה בית שלישי, אפילו ירושלים לא בידיים שלנו. אדרבה, כשקמה המדינה, איבדנו את ירושלים. אבל מלחמת ששת הימים, מה קורה? פתאום הר הבית בידינו, והגולן, ושכם, וחברון, ועזה, ובקעת הירדן, וסיני. עכשיו השאלה היא, רוצים או לא רוצים? כלומר, מתאים לנו או לא מתאים לנו? במה תלויה התשובה לשאלה הזאת? היא תלויה בתשובה לשאלה, מי אנחנו? איזה עם אנחנו? מה המהות שלנו כעם? ומאז ועד היום, אנחנו בבירור הזה. כלומר שיום ירושלים זה יום שקשור גם, זה לא רק יום של העיר ירושלים, אלא זה גם היום של המדרש של הקומה הרוחנית בגאולה שנקראת ירושלים, שהיא צריכה להתברר. מי, לצערנו היום, מי בעיקר חוגג את יום ירושלים? דתיים לאומיים, נכון? למה? כי חרדים לא מעניין אותם, חילונים לא מעניין אותם. מי בכלל עושה מזה עניין מיום ירושלים? ציונות הדתית. למה? כי להם יש עניין, כאילו להם, לציבור הציונות הדתי יש עניין בחיבור הזה, שירושלים מבטאת אותו. אז אולי דווקא בשנה הזאת, או בשנים האלה, אז יש עניין להוציא את ירושלים בתור המקום של כולם, של כל עם ישראל באשר הוא. של חיבור כל הכוחות, של אין אנחנו ואין. כשהיו אוהבייך, אז איש שלום יחילך. אז זה גם יפתור את הבעיות הפוליטיות ויחסי החוץ של ישראל. קודם כל לזכור שאנחנו עם של קודש, שהרוחניות אצלנו במובן הלאומי היא לא איזה פינה, היא לא איזה נישה. אלא אצלנו הרוחניות היא הלב של החיים הלאומיים. כי זה מה שהופך את עם ישראל לעם אחד, כל הדורות, כל השנים, אבל גם עכשיו כאן. לא מדינת כל אזרחיה, אלא קודש שמופיע בתור נשמה לחיים חברתיים. זה ירושלים. ועתידה ירושלים, שתתפשט על כל ארץ ישראל. בעזרת השם. אז השמחה בירושלים היא לא רק שלנו, ולא רק על הניסים של מלחמת ששת הימים, אלא בעיקר על הקומה הזאת, על הזכות להיות כאלה, להיות עם כזה, ולהתפלל שכל עם ישראל יכיר בזה וירצה את זה, כי רק אז יהיה באמת ירושלים, כשכל עם ישראל ירצה אותה. אז שנזכה, בעזרת השם, שיהיה יום ירושלים שמח, יום חברון שמח, ונזכה לקבל ביחד תורה, באהבה, בשמחה, בהתחדשות, יום ראשונה בלא ניפגש. כי מנהג ישראל לישון יומיים כדי ללמוד חצי לילה. זה מה שזה שווה.